טוב, התחלנו פעם שעברה את גדעון. ראינו שיש קו כללי לאורך התקופה, שככל שמתקרבים בתקופה, אז בעצם גובר המשקל של המינוי של השופט, הוא לא קם רק כדי להושיע, אלא יש לו מעמד מול העם, זה מתחיל. בעצם זה שדבורה שולחת את ברק, גדעון זה מתגבר, כמו שקצת עוד נזכיר, ונמשיך אחר כך ביפתח, שכבר עם ישראל ממנה אותו רשמית, ואחר כך שמשון שזה המינוי לכל החיים. כמובן השופטים השקטים שהם בעצם אמונים לשם המינוי ולא בשביל להושיע את ישראל. גדעון ראינו שבעצם מספר כיוונים רואים שהוא מתחיל את הממשלה, את המלוכה בעם ישראל. עם ישראל באמת מבקש ממנו את זה, ממנו נוצר אבימלך. מיכל, בעצם צריך להתחיל את הנקודה הזאת מזה שבעצם גדעון זה הפעם הראשונה שעולה לשפוט אחד משני שבטי המלוכה. יכול להיות כשהסגור את הדלת? בעצם יהודה ויוסף הם שני השבטים שיעקב אמר להם בעצם להיות בראש. ועכשיו זה מתחיל, ראינו, זה עכשיו יהיה עידן של ארבעה שופטים משבט יוסף. וראינו שגדעון עצמו, זה שהוא אומר למלאך, מי אנוכי, איך אני יכול להיות עם ישראל, הרי אני אלפי הדל מבית מנשה ואני אחוי יצר בית אבי. אז רואים שגדעון עצמו יש לו ציפייה והבנה שהוא לא כמו השופטים הקודמים, שהוא פשוט יקום להושיע, אלא צריך להיות מעמד מסוים. ואגב, בדברי גדעון עצמו, גם זה ממש יפה, בדברי גדעון עצמו, הוא לא תמה, הרי אני סתם שבט, אני שבט מנשה. כלומר, זה דווקא מאוד ברור לו שמשבט מנשה זה טוב, זה נכון, זה ראוי, להקים את המנהיג, אבל מתוך שבט, הוא כאילו תמה, לך, מתוך שבט מנשה שהוא צריך להיות, אבל למה אותי אתה בוחר? נראה לי שלא הזכרנו גם פעם שמה, שעצם העובדה שאפריים אחר כך מתעורר על גדעון, למה לא קראת לנו, בפעמים קודמות אפרים לא התעוררו, אז אתה יכול להגיד הם לא התעוררו כי זה לא היה מהשבט שלהם, אבל אני חושב יותר מה שרואים שבעצם הם מתעוררים כשמבינים שיש פה מעמד כללי שנבנה ולא רק ישועה מקומית. כלומר גם מצד זה רואים שגדעון מתחיל מצב בספר שופטים שבו יש מנהיגות ולא רק ישועה. בסדר? אז קראנו גם כבר זה שהוא קורא לבן שלו אבימלך, בעצם זה שיש לו פילגשים, הריבה שאומר שרק למלך יכול להיות פילגש. טוב, יש לי קצת מקורות על זה. בכל אופן, אז זה בעיקרון ראינו עוד דיברנו על זה בעצם מגדעון, מאותה התקופה מתחיל החטא מחדש, כלומר, ראינו את המדרש שמדייק שלא כותבים ויוסיפו לעשות הרע, אלא ויעשו. למה? כי מחלה עשירה. ראינו שכל ההתחלה של כל הנידון פה בהתחלה, גם האיש הנביא וגם המלאך, שני הנידון שלהם זה בעצם לבחון את התקופה לאור יציאת מצרים. כלומר, בעצם יציאת מצרים הסתיימה בדבורה וברק, בשירת דבורה בזה שהנה עכשיו הסתיימה המלאכה של להשמיד את הכנענים. ועכשיו מה המסקנה של זה? אז האיש הנביא בא ואומר, המסקנה של זה, זה שאפילו שהוציאו אתכם מארץ מצרים, אם אתם חוטאים, ימשיכו להיות לכם אויבים לרעות זאת, למרות שהיינו מצפים שכבר הסתיים. לעומת זאת גדעון בן יואש אומר, יציאת מצרים, אני מצפה שתהיה איתנו, שנמשיך לראות ניסים. טוב, אז זה בתמצית מה שדיברנו עד עכשיו בעניין הזה. רוצה להתחיל עכשיו, התחלנו לדבר על הנקודה של מה זה בכלל הבירור מול מדיין, וזה ממש נוגע אלינו לפרשת השבוע, מה זה בכלל בני כתורה. אז אני רוצה להתחיל דווקא מצדים כאילו פרטים יותר אצלנו בגדעון, ומזה נחזור לסוגיה הזאת. אז השעבוד למדיין, הוא בעצם החמישי, זה, אמרנו זה הסוג האחרון של המשעבדים, ודיברנו על זה, זה בעצם מפתיע. אנחנו חשבנו שכבר סיימנו עם סבב ומשעבדים כל מי שיכול שיאבד אותנו. מדיין אין לו גבול איתנו. מדיין גם בעצם קרוב אלינו, מאז שיתרו התחתן עם משה. אז יש פלג מדייני חשוב בתוכנו. ולא רק זה, גם מדיין לא היינו מצפים שיתקוף אותנו, כי בעצם השמדנו את מדיין. נכון, השמדנו את מדיין, עברו קצת שנים מאז. אבל מה ששמדנו אותם כמעט סופית, השאירו רק כל הטף בנשים. כלומר, כל הגברים הרגו, כל הנשים מיודעות משכב זכר הרגו, וכל הטף בנשים השאירו. מתברר שאחרי לא הרבה שנים, במונחים של לאומות, 160 שנה בערך, אז אנחנו מוצאים את מדיין, מחנה עצום, שרק המחנה, אנשי הצבא, כתוב היום פה פעמיים או שלוש, הם כחול אשר שפת הים. כלומר, מדיין מאוד הצליחה להשתקם. בין לבין. בכל אופן, השיבול למדיין יש בו כמה מאפיינים ייחודיים. בואו נראה שנייה, תראו פסוק ממש בהתחלה, פסוק ב' ואתה עוזייד מדיין על ישראל. אז יש פה דגש מיוחד שלא היה במשעבדים האחרים, שהיד שלהם הייתה עזה על ישראל. מפני מדיין עשו בני ישראל את המנהרות אשר בערים ואת המיירות ואת המצדות. פה ואחר כך פסוק ו' ויד על ישראל מאוד מפני מדיין. כל הדגישים האלה יש פה בעצם דלדול מיוחד, צרה מיוחדת. במה התבטא הצרה הזאת? קודם כל צריך לשים לב שבעצם פעם ראשונה שהמנוחה של עם ישראל בארץ התערערה. עד עכשיו היו משעבדים מסוכנים, אבל הם באמת בסופו של דבר השאירו את ישראל בארצם. אתה צריך לשלם מיסים, אולי יש התעמרות, אולי יש... פה פעם ראשונה שעם ישראל צריך לברוח להרים. חז"ל אומרים שזה בעצם הגלות הראשונה, כלומר, על הרבה דברים יוצא לנו לומר שהם הגלות הראשונה. אמרנו את זה גם על, 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 על קושן, אבל שם זה, מאוד, שם זה בעצם דברי הרלב"ג, שהוא אומר את זה באולי. הכוונה, מה הכוונה שדן למה יגור אוניות? הכוונה שצפון הארץ, הוא אומר רק הצפון, בדרך אולי זה הכוונה שירת בו. זה לא, הזכרנו את זה, אז הוועדה מצטרף. אז אם לא נגיד שם כרלבן, אז פה בעצם זה ממש הגלות הראשונה. עכשיו, מה זה גלות? זה לא שעם ישראל נושל מחלתו, במובן שזהו, עכשיו חושבים, לא יודע איפה, בחלך ובחבור, אבל מתכוון, הגלות הראשונה, הכוונה, הערעור הראשון על הישיבה בארץ. ככה, חז"ל מזהים את זה ככה. כל מה שנתן לקדוש ברוך הוא מאומות העולם נתן לישראל, ארצות כסף, זהב, שדות וכרמים וערים. ולא, זה מדרש תנחום הקדושים. ולא נתן להם אלא כדי שיתעסקו בתורה, שנאמר בעבור ישמעו חוקיו. והם לא עשו כן, אלא ויתמעו אותה וכו'. ונחלתי שמתם את אוהבה בצלמו של מיכה. מה עשה להם הקדוש ברוך הוא? הגלה אותם מתוכה. שנאמר ויתשם השם מעל אדמתם. מהו בית שם? איטיש חילם. היו זורים ויגעים, ואומות העולם באים ונוטלים. מסביר המדרש, בית שם פה, אני חושב שהוא מבין ככה, בית שם מעל אדמתם, לא הכוונה, בית שם מאדמתם. אלא יש כאן גלות שבית שם, בלשון אמנו, באדמתם. מעל אדמתם הכתבה כשהם עדיין עליה. שנאמר, והיה עם זרע ישראל, וכתיב, ויחנו וישחיתו את יבול הארץ. אז יש כאן מדרשים על גודל הדלדול שהיה אז, ועיד על ישראל, הורים חז"ל שנעשו דלים, עד שלא היה להם להקריב קורבן עני. כן, אפילו מנחה לא היה להם להקריב. אחידה פה אומר, מה זה ותא אז יד מדיין, ותא או זה יד מדיין? אותיות עזות. וזה עכשיו נקודה חשובה. הוא אומר, שהעזו פניהם הרבה להרי על ישראל, מה שלא עשו אומות אחרות. ואומר אחידה, זה מאפיין מאוד חשוב של מדיין שאנחנו נדבר עליו, וכוונתם להשחית. כמו שכתוב, וישחיתו את יבול הארץ. וכן כתיב ויבואו בארץ לשחתם. כלומר, מדיין, יש דגש מאוד מאוד מיוחד לשעבוד הזה, וזה שהם באים להשחית. בגדול, כשאתה משעבד אומה כלשהי, האינטרס שלך שיהיה לה כמה שיותר. ככל שיש לה יותר, אתה יכול לנצל אותה, לגבות מס, אתה עצמך, הנציבים שלך שם יכולים, יש להם ביטחון כלכלי, אבל מדיין, הם עולים, שנה אחר שנה הם עולים לארץ ומשחיתים את היבול, במקום שיקחו אותו לעצמם, ולא רק שמשחיתים את היבול, משחיתים את הארץ. ויבואו בארץ לשחתה, זה ממש ציון מגמה, בשביל זה הם באים. למה הם עושים את זה? שוב, זה ממש מוזר, זה כאילו מקלקל. שאתה עצמך מפסיד מזה. שמעתי סברה שאחד הרבנים שמר, בעיניי זה סברה שצריכה הוכחה, שלא נגיד כמוה, אבל הגמרא אומר, שהכוונה שמדיין, הרי עם ישראל מאוד, אמור להיות מאוד חזק. מדיין לא האמינו, כל שנה הם לא האמינו שעוד שנה הם יבואו שוב. הם היו בטוחים שיקום עוד שנייה מושיע לעם ישראל, ומדיין כבר לא יכלו לבוא. אבל כל שנה אחרי שנה הם מופתעים לגלות שגם השנה עם ישראל עדיין חלש ואפשר לעלות. אבל טוב, נשחית לו את היבול, כי אדמה חרוכה, שנה הבאה בטח כבר לא נהיה פה. טוב, סברה מעניינת, החוצה אמר משהו ביניי. יותר נראה. רוצה גם זה כאילו נשאיר בשאלה, אולי נזכה להבין את זה, מההמשך. רוצה גם להדגיש את הלשון של השיעבוד, ממש בוו א', כתוב, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. ויתנם השם זה לשון מיוחדת. הלשון השכיחה יותר זה וימכרם השם. או בעגלון ראינו ויחזק את מואב או את עגלון, איך כתוב שם. אני חושב שגם פה רואים כבר את הרמז להבדל. בדרך כלל וימכרם זה בעצם אומר שיש פה כביכול משמיים, מצד השם, מעמד רשמי של מכירה. ביד מישהו. פה אפילו זה אין, אני חושב אולי שזה הכוונה. הכוונה, והתנאים, זה משהו שהוא לא רשמי, הוא לא מכירה, אין פה למי לתת, אין פה בכלל עם מסודר במדיין. אלא הם פשוט באים, הולכים, משחיתים, זה לא יכול, לא יכול להגיד שיש עכשיו, עם ישראל הוא כחפץ שנמכר, עם ישראל הוא למרמס וזהו, זהו, זה הכוונה והתנאים. טוב. כן, אבל זה, כן, שגם יש פה פחות בכלל מה להצביע, כלומר יש פה פחות חפץ נמכר, וגם יש פה פחות מחר. מה?
איך מתנה?
לא, ויתנם זה לא דווקא מתנה, ויתנם. טוב, אני לא יודע, אני מאיר, לא יודע, זה לא מאוד שולי בהקשר שלנו, רק צעיר על הלשון, וחשבתי שאולי זה הקשר. חוף, אני רק מאיר שצריך לשים לב שתחום השעבוד של מדיין הוא מאוד גדול. זה לא שהם באו על איזה אזור מסוים, המלחמה איתם היא בעצם באזור עין חרוד. הם שולטים על האזור הזה שבו ברק ודבורה בעצם לא מזמן נלחמו, שם מדיין שולטים, והם שולטים גם על התבור, איך אני יודע, כי שם הם הורגים את אחי גדעון. נכון, בסוף גדעון שואל, מי אנשים שרקתם על התבור? ועד איפה תחום השיעבוד שלהם מגיע? אז כתוב בפסוק ד' ו' ד' ויחנו עליהם והשחיתו את יבול הארץ עד בואכה עזה. עזה. ולא ישאו רכייה בישראל וסבע שור וחמור. כלומר, הגיעו בעצם מצפון הארץ בגדול עד קצה הגבול הדרום מערבי. סתם הערה בהקשר הזה, לא סתם, הערה בהקשר הזה, למה הם עצרו בעזה? לא, השאלה עד בו אחר, זאת אומרת שעד ועד בכלל. הבנתי שעד אז הכוונה, ואת אז העצמה הם לא כבשו. זאת אומרת, פלישתים הם לא כבשו. אתה רואה? לא, זה לא ישראל, זה מה שאני רוצה רק להצביע. אני חושב שהפשט פה, אני לא... ככה עכשיו הייתי מפרשי, אני לא זוכר עכשיו. פורש. שעד בו אחר, אז אתה רק לומד פה משהו, שבעצם פלישתים... למרות שהם עוד לא בחוזקם, אבל מולם המדיינים לא נלחמים. אז יש שתי אפשרויות. או שאתה רואה פה את תחושת ישראל, או, נראה לי שמצודות דוד משהו כמו שאני הבנתי, או שבעצם אתה לומד פה על המגמה של המדיינים, שהמדיינים לא מעניין אותם. הרי אמרנו, הם לא באים לנצל, הם באים להשחית. אם הם באים להשחית, אז יש פה חייב להיות מגמה, לא יודע, רוחנית, אסטרטגית מסוימת, אבל הם עוצרים בעזה, אולי הכוונה, אותם אין סיבה להשחית, אנחנו לא נגדם עכשיו, ואנחנו צריך להבין את הסיבה, למה הם כל כך רוצים להשחית את עם ישראל. אז בקיצור, מתעוררת לנו פה שאלה, שאלה והיא, למה מדיינים כל כך משקיעים ונודדים, שוב, לא למישהו שהוא שכן שלהם, נודדים לארץ היא לא שכנה שלהם, רחוקה קצת מבחינתם, ושנה אחר שנה באים, עושים את המסע הזה בשביל להשחית וזהו. אז טוב, אז בואו נחזור שנייה, נדבר על קטורה, ואולי מזה זה יובן. בואו נזכיר רגע את ההיסטוריה של, של המגעים עם מדיין ובני קטורה. כן, אז הזכרנו את זה, התחלנו להזכיר פעם שעברה, את זה שבני קטורה הם בעצם היחידים מלבד עם ישראל שחייבים בברית מילה. נכון, הזכרנו את זה? אם אתה פוגש בן קטורה שהוא לא מל, אז עם ישראל צריך להרוג אותו. בפועל, בגלל שהם השתרבבו בישמעאל, וישמעאל לא חייב בברית מילה, אז לא אי אפשר להרוג אותה, אבל מחייבים את כולם. יפה. הערנו על השפה, אמרתם שזה לא מחויב. בסדר. הזכרנו קצת מדרשים שמלמדים על, על הגדולה והצד החיובי שיש בבני קטורה. נזכיר אותם עוד שני, נזכיר חלק מהם. ועלה הוא לא ייבול זה יצחק וכל אשר יעשה יצליח, אלו בני קטורה. והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד. ראשיתך מצער זה אברהם, אחריתך ישגה מאוד. שנשא אישה והוליד ממנה כמה בנים באחרונה. בכלל בלי קשר, אני רוצה להזכיר, אנחנו נדון פה לפי מה שרש"י מביא, לפי מסורת חז"ל העיקרית שבני קטורה היא בעצם הגר, אז יוצא משהו מעניין, שבהתחלה אברהם נשא את הגר, לא יודע, אני יכול להגיד נשא, לקח את הגר בעצם בתור הכרח, צורך, אין לו בנים, ואולי שרת בני ימנה, אבל אחר כך, אחרי שכבר יש לו את יצחק, כבר שרה מתה, אברהם חוזר ולוקח את הגר, וזה הפעם רואים שיש איזושהי סיבה מסוימת, אז כבר נחזור לזה. טוב, קראנו פעם שעוד קצת מדרשים. כן. עכשיו, באופן כללי, אז רק נזכיר נקודה שפעם שאמרנו בעל פה, למה אברהם שלח, אברהם בסוף הפרשה שלנו, בדיוק חיי שרה, אברהם שולח את בני קטורה, נותן להם מתנות ושולח אותם אל ארץ קדם. מה זה המתנות האלה שהוא נותן להם? חז"ל אומרים שמות הטומאה. אז יש מסבירים שמות הטומאה, הכוונה היא משהו שלילי, רע. אבל יש מסבירים, ככה מעשה השם מסביר, וככה, כן, זה הנציב מסביר, ש... כוונה אדרבה, שאברהם רצה להרחיק אותם משמות הטומאה, כלומר הוא מסר להם שאין להם מסורת מה הדברים הרעים שאליהם לא התקרבו. הנציב אומר שהוא שלח אותם אל ארץ קדם כדי להרחיקה מעבודת השמש. כלומר שהם יהיו במין איזה אי מבודד מבחינת הציוויליזציה כדי שלא יתערבבו מדי בגויים שהם מקולקלים ונגועים בעבודה זרה. לא. המתנות לפי זה, לפי המעשה של מתנות, זה... אברהם היה מלמד לכל בניו סתרי אלוהיות ושמותיו הקדושים. ולבני הפלגשים הודיעם שמות הטומאה שיזהרו ולא יאמינו באותם שמות של טומאה. כל המתנות שהוא נתן להם זה בעצם אזהרות, מסורת, הוא יצר מסורת, איזה, מאיזה דברים להיזהר ולא להתקרב אליהם, איזה תורות אפשר ואיזה תורות לא. עכשיו, גם לפי שאומר שזה ממש שמות הטומאה, אז יש הרבה, הרב צדוק עוסק בזה הרבה, ו... ש... ועוד, אני לא זוכר עכשיו מי, ש... הוא נקרא לזה מדרש ממש דומה, שהוא בעצם, הכוונה, שמות הטומאה, הכוונה הוא מסר להם שמות קדושים, אמונות נכונות. הם, בגלל קטנותם וחלשותם, זה בעצם מתעטף בהרבה קליפות ואי הבנות, וזה הפך להיות שמות טומאה. אבל בעצם, זה הכוונה, זה גרעינים של קדושה ש... ש... שהוא מסר להם. חז"ל יש שהוא נתן להם, מסר להם בסקרקין של אבנים טובות ומרגליות ומשתמשים בו לעתיד לבוא, ועד אז הוא מאיר להם. טוב, יש פה כאילו, יש ממש הרבה מדרשים ופרשים שני צורים שיש, יש שם צד שגודל שנטוע בהם, וזה שהוא בסוף הפשט, כתוב לך שאברהם נתן להם מתנות, אז אני חושב שבעצם העיקר, המרכז, מה שבעצם התורה באה לומר, ככה גם כמה מפרשים עומדים על זה, שבעצם התורה באה לומר, הוא נתן להם את מה שצריך, שיקבלו את שלהם, אבל את הברכה הרוחנית הוא נתן ליצחק. בסדר. אז בואו נתחיל לחדור קצת יותר לעומק. מה, בואו נגיד ככה, קודם כל דיברנו על זה שישמעאל ובני קטורה רואים שממש אחד. הלכתית, הם התערבבו זה בזה, ראינו שגם בפרשת, גם בפרשת וישב וגם אצלנו, התנ"ך מזהה לנו שבני קטורה ומדיין זה בעצם, סליחה, שמדיין וישמעאל זה בעצם אחד, כי ישמעאלים הם כתוב אצלנו. ובכלל, התכונה שמשותפת לשניהם זה שמראש נועדים להם המדבריות. שנייה, לפני זה, זה בעצם פסוק מפורש שככה הרמב"ן מסביר ועוד, שכתוב על ישמעאל, ועל פני כל אחיו ישכון, או אחר כך על פני כל אחיו נפל, פעמיים כתוב, גם בציווי ובייעוד וגם שקרה בפועל, מה הפשט על פני כל אחיו? הכוונה, שהוא ובני קטורה הם בעצם אותו עניין, יהיו באותו מקום. אנחנו באמת פוגשים בשניהם המקום הלכתחילי שאליו בעצם הם מובלים, אליו הם מנותבים, זה המדבריות. ועכשיו על זה נדבר קצת. אברהם שולח את בני קטורה, כתוב שהוא שולח אותם קדמה אל ארץ קדם. מה הכוונה בעצם? לאן? האם יש? אני אתכוון, כשאברהם שולח אותם, הוא אומר להם, לכו קדמה אל ארץ קדם. האם הכוונה, כמו שהוא, נגיד, באותה מידה אחרי לשלוח אותם לארץ בני עמון, יגיד להם, תקשיבו, לכו, יש ארץ בני עמון, תתיישבו בה. אז הוא לא אמר ארץ בני עמון, הוא אמר ארץ קדם. זה הכוונה? כל הוא בעצם אומר, יש ארץ טובה, תתיישבו בה, זה הכוונה? לא הכוונה. אין בכל התנ"ך אין ארץ קדם, אין ארץ כזאת. יש עמון, את המושג בני קדם. וגם רואים בלשון עצמו שהוא לא שולח אותם אל ארץ קדם. קדמה אל ארץ קדם, הכוונה, אל אזור מסוים. ארץ קדם היא בעצם, כמו שנגיד נגיד בשוענו היום, אזור המזרח הרחוק או המזרח התיכון, כלומר זה בעצם מאפיין אזור מסוים. אברהם שולח אותם אל אזור ולא אל ארץ מסוימת. למה זה חשוב? כי באמת, מאז והלאה, אנחנו מוצאים שהם לא יושבי ארצות, ישמעאל ובני קטורה, אלא מה הם? יושבי אוהלים, נודדים, אצלנו נכון, זה מאוד בולט, הם באים לארץ ישראל עם האוהלים שלהם. תראו נגיד, למשל, אצלנו בפרק ח', כשגדעון רודף אחרי המדיינים, אז כתוב, מה?
יש את פסוק ה', הם מכם ילו והאוהליהם.
כן, כן, זה מה שאמרתי. שהם באים עם האוהלים שלהם, הם באים, הם הקמים, יעלו והעולם. זה בעצם המצב הרגיל שלהם, ושוב, תראו, זה כתוב כל הזמן. אז נגיד, אצלנו פרק ח' יהודה א', והיה על גדעון דרך השכוני באוהלים, מקדם אנוח ויוגביה, ויח את המחנה, והמחנה היה בטח. כלומר, גדעון הולך לאן? לכל האזורי האוהלים. זה הנביא כאילו דואג להדגיש לך את זה. אגב, פה זה משהו חשוב, שלא נשכח אותו בהמשך, אני אזכיר את זה כבר עכשיו, שהרד"ק אומר, זה בעצם ככה התרגום, והרד"ק מפנה לזה, שהכוונה שגדעון לא הכה רק את המדיינים, הוא הכה את כל האזור שם, את כל יושבי האוהלים. כאילו השאלה, למה פתאום דואגים להגיד לך מאיזה דרך הוא בדרך השכוני באוהלים? הכוונה שזה היה מסע הרג של כל בני קדם, לא רק של המדיינים של באו ועלו, שגם הם קוראים פה בני קדם. אז בעצם, אברהם, הייעוד... מי? מדיין? הוא כנראה היה בראש בני קטורה. זהו, כתוב, מדיין ועמלק בני קדם, בעצם מדיין ובני קדם זה בעצם כמו להגיד כל בני קטורה ומדיין בראשם, ככה אני מבין את זה. רגע. אז אמרנו, כן, זה מה שאני אומר. שמראש הייעוד לישמעאל והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ועד כל בו ועל פני כל אחיו ישכון, אז דיברנו שעל פני כל אחיו ישכון הכוונה היא שהוא ובני קטורה בעצם יהיו ביחד. דקה. הנה, בראשית כף א', כף כתוב, ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רובה קשת. וישב במדבר פרן. כלומר, ישמעאל בוחר לעצמו את המדבר. אז מה שרציתי, מה שהיינו באמצע לומר, ישמעאל מראש בעצם יועד לו המדבר. ומה שראינו, שבעצם גם כשאברהם משלח בחיי שרה את בני קטורה אל ארץ בני קדם, הכוונה היא, קדם אל ארץ בני קדם, הכוונה אל אזור מסוים. עכשיו, אני, מה שאני מדגיש, שזה לא הכוונה שהוא אמר, יש ארץ מסוימת, לכו להשתלט עליה. מה אמר להם, לכבוש את ארץ בני קדם? לא. אמר להם, יש בעצם אזור פנוי. אליו תלכו. האזור הפנוי זה בעצם... בוא, אני רוצה שנייה לענות לך דרך מין מבט משמעותי. אני רק שנייה רוצה להדגיש, אני כבר מגיע לזה. אני רוצה להדגיש מה שחזל אומרים על השילוח הזה של בני קטורה, כתוב ככה. בראשית רבה, על שילוחם לארץ בני קדם, כתוב, וישלחם מעל יצחק בנו, אמר להם, כל מה שאתם יכולים להזריח, תזריחו. בלשוננו, כל מה שיכול ללכת למזרח, תלכו יותר. איפה חזל רואים את זה? מזה ששוב, אין ארץ מסוימת. כתוב, הוא שלח אותם קדמה אל ארץ בני קדם. אל ארץ קדם, סליחה. כמו בעצם חזל אומרים, הוא אמר להם, לכו לאזור המזרח. חזל גם ממשיכים, שלא תיחוו בגחלתו של יצחק. כלומר, אני לא רוצה אתכם קרובים אליו. מה? לא הבנתי. כן, כן. עכשיו, זה מה שבא לציין. דיברנו על זה שיש בעצם עמים שהם תוצר לוואי של הולדת עם ישראל. נכון? שהם לא נבראו כחלק מהשבעים אומות. יש ארבע כאלה. עמון, מואב, אדום וישמעאל. שאנחנו מוצאים שלדורות הם בעצם כל זמן התנ"ך יושבים בשכנות לעם ישראל. אבל בתוכם גם כן יש חלוקה. יש שלושה עמים, שלושה חוץ מישמעאל, שבעצם קיבלו ארצות. השם שריין להם את המקום ליד עם ישראל. איך אני יודע שהוא שריין להם? כי הוא נתן להם כוח מיוחד מאוד להוריש את הענקים, שאי אפשר באופן טבעי להוריש את הענקים, ואומר לעם ישראל, אל תיגעו בהם. בישמעאל לא מצינו את שניהם, ובכל זאת הוא יושב שם כל השנים, באין מפריע. למה? תשובה פשוטה, אין לו מתחרים. ישמעאל בעצם יושב קבוע ליד עם ישראל, כלומר בפריפריה נתכוון של עם ישראל, כחלק מהאשכול הזה של עם ישראל וגרורותיו נקרא לזה, לא בתור ארץ שהשם שריין לו, אלא כי יש לו תכונה מאוד מיוחדת. הוא בוחר לו אזור שאף אחד לא אחר לא בוחר. כשאברהם אומר להם ללכת אל ארץ בני קדם, אל ארץ קדם, בעצם אומר להם, השם פינה לכם מקום, את המדבר. אנחנו נמשיך ונראה את העניין של המדבר הזה. אבל מה שאנחנו מתחילים לראות, שוב, ישמעאל נועד לו המדבר, הם נועד להם ארץ בני קדם. ולכן הם מקבלים תכונה כל הזמן של סוחרים, ושל גזלנים. זה בעצם הכרח. כי מי שיושב במדבר, ממה הוא חי? בהגדרה לא יהיה לו ביטחון תעסוקתי. ביטחון תעסוקתי, ביטחון כלכלי אני מתכוון. אין לו, הוא לא יכול לזרוע. הוא לא יצרני. גם אין לו ביטחון של מחסה. יש שמש, יותר די פה. הוא חייב כל הזמן לנדוד, לסחור. בעצם הולכים לכל ספר המדבר, והם לוקחים סחורה מפה, מעבירים לשם, ולגזול. יפה, ידו בכל ויד כל בו. זה בעצם מה שהתורה מייעדת לו. היא אומרת, בפשט, אחי, הפשט של הפשט. היא אומרת לו, תדע, הוא לא יוכל לכלכל את עצמו, הוא יצטרך להיות גזלן. ידו בכל ויד כל בו. אני חושב שאתה רוב פרשים. יש גם פרשים מסחר? לא, אני יודע, אבל אני חושב, רוב פרשים אומרים שהכוונה בגזלנות, כן. עכשיו, אני רוצה להצביר בזה שני דברים. מצינו שבאמת הם סוחרים, אורחת ישמעאלים, יוסף וזה, מצינו בהחלט שהם גזלנים. אתם זוכרים, אני אזכיר, טוב, עוד מעט נגיע לזה, אבל, זוכרים שהמדרש אומר שכשבא הקדוש ברוך הוא רצה לתת לאומות התורה, אז הוא בא לישמעאל. אומר לו, אתה רוצה לקבל את התורה? אומר לו, ישמעאל, מה כתיבה? לא תגזול. אז הוא אומר, אני לא יכול. אני לא יכול, כלומר, זה חלק מאורח החיים שלהם לגזול, מלכתחילה. שאני אגיד אנקדוטה בת ימינו ממש, כדי שתבינו את כל הדעה הזה, זה נראה סתם עובדות, אבל לא יודעת נבין את העומק של זה. בעצם, מאז ועד היום, יש לך עמים, שבטים, בכלל לא יכול לקרוא לעמים, שבטים שלמים שבוחרים להם את המדבר. לכאורה, רוב האנושות רוצה הפוך, רוצה יציבות, סדר, יכולת להתרבות נורמלי, יכולת לכלכל את עצמה. ממילא היא הולכת לאזורים המבורכים, ואתה פוגש שיש לך עמים שבדיוק הפוך, הם אוהבים, הם לא חותרים לצאת מהמדבר, אדרבה, הם אוהבים את החיים האלה, אלו, זה אופיים ואורח חייהם, וזה ממש מפתיע. כי זה נגד מה שאנחנו קוראים היום, מבט המערבי, אינטרס הקיומי שלך. הם בזים למילה הזאת עצמה. אבל אני רק רוצה לומר שהיום, אם תפתחו, כאילו... לא הבנתי. כל האומות, אז תלכם. יש עכשיו מה שנולד. כל ההיסטוריה של העולם בעצם, כל ההיסטוריה של האומות, זה כוללת המון המון מלחמות בין אומות על אזורים טובים. כי אין מה לעשות, זה הכרח. אתה רוצה עכשיו, זה תלחם על הפרט, תלחם על האור, תלחם על על המדבר, אף אחד לא נלחם, בגלל זה זה ריק. ויש אומות שהשם, יש אומה כזאת שהשם טבע בה, אדרבה, אתה רצון להיות במדבר, זה שלהם. איך אתה הולך שזה שלהם? בגלל שהם אוהבים להיות שם היחידים. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, היום, יש, הרי במשרד החינוך הזה יש לו ממש מחויבות לכל הזרמים שכלולים במדינת ישראל, ללמד אותם על עצמם, על ההיסטוריה שלהם. באתר הרשמי של משרד החינוך, לבדואים, כלומר, אתה בדואים, מלמדים אותך מה אתה, ההיסטוריה הרשמית שלהם, זה שאנחנו אומה שגדלה מדבר וגוזלת. ככה כתוב, שחיה מגזל ומשוד. לא מסתירים את זה, כי זה פשוט האמת, זה עובדה, אין יכולת אחרת, אתה חיה במדבר, ממה תחיה? טוב, אז מה הנקודה בזה? נזכיר נקודה אחרונה בעניין הזה של אורח החיים הזה, שהיא כבר קצת מובילה אותנו על. אתם מכירים את המושג הזה, שנפוץ, שיש אותו מדי פעם בתלמוד, תאיה. תאיה רש"י אומר סוחר ישמעאלי. ותאיה באגדות רבא בר חנה, מה הוא מסמל? את השכל. לא רק שם, שסך לי סוחר. אומר המהר"ל, השכל, למה השכל נמשל לתאיה? כי תאיה הוא נודד לכל מקום בלי שום גבול או מידה. האדם בדרך כלל, כל הכוחות שלו, הדמיון, הרגש הוא מאוד כבול, מאוד גשמי, מאוד מה שהוא רואה, מה שהוא צריך, הכל לא אמיתי, לא זך. אבל השכל, תכונת השכל, זה בעצם הזקה האידיאלית, זה להתנתק מכל זה ואין לו שום קיבעון, שום צורך. שישנה לו את מה שהוא רוצה וזהו. ובנקודה הזאת אני אסיים שאתם מכירים את המיתוס הזה שרווח במערב של הבדואי שרוכב על סוס ועושה מה שבא לו ואתה לעולם לא תמצא אותו בשום מקום מסוים. המיתוס הזה יש בו הרצה לא סתם. התכונה הגדלות של בני כתורה, שאותה הוריש להם אברהם, כשהוא שלח אותם לארץ בני קדם, היא יכולת הנדודים ולהיות מעל ההיסטוריה. מעל השיבוד הזה של ההיסטוריה. כן, אתם מכירים את הפסקה של הרב בעין היה, שהוא אומר שעיר, ככל ששיבתה קרובה, יש לה פחות חטאים, וזה בהקשר של סדום. ככל שאתה מתקדם, אז בעצם הוא אומר, החטאים הם בעצם, המקור הראשי של החטאים זה בעצם ההתמסחרות, התברגנות, ישיבת העיר, אתה עכשיו על מקורות המים, אתה בשקט ובשלווה, אתה עוסק בחומרנות, מזה מיועד החטאים וכל ה... ככל שאתה בעצם רחוק, מהציביליזיציה במובן הזה, אתה באיזשהו אידיאל של לבוז לחיי החומר, לא להזדקק להם, לעשות, להיות דומה לשכל, נגיד, במובן הזה. הברכה בעצם, כלומר, הצד הגדולה והתפקיד של ישמעאל לבני כתורה, עד ימינו אגב, זה להיות כאנטיתזה לאבא נבנה לנו מגדל ונעשה לנו שם. לעשות לבנים, להתקבע, ללכת לפי הצורך החומרי. יש בהם צד של גדולה שהם בעצם חיים שלמים נגד האינטרס, לא רוצים לברוח מהמדבר אלא הפוך. תן להם, תעשה אותם בכוח אומות, יבוא המערב ויהפוך אותם בכוח לאומות, יבואו הם עצמם ויבוזו לכל הדבר הזה, לכל ההתקבעות, ולא, אנחנו איתנו ממש באופן גרעיני, ב-DNA, שבטיות, נדודים, ממילא גם גזל ומלחמה וחוסר יכולת בכלל ליצור קשרי אינטרס ומסחר. בואו נראה את זה קצת במקורות ובתנך ואנחנו נראה עד אחד הדברים מגיעים. יפה, יפה. ההיסטוריה של המגעים שלנו עם בני כתורה, אחרי שאברהם שילח אותם, בעצם האומה הראשונה שאנחנו פוגשים מחוץ לאומה הזאת של מצרים, באים איתה עם הגז ומדיין. ולא סתם. לא סתם, משה יוצא, בורח אל מדיין, ומי מדיין מקבל את האישה שלו? האישה של משה, משה לב עם ישראל, ואין צורך שלך ברמלים. שואל המהר"ל בגבורות, כ"א נדמה לי, או כ"ף, ומה זכה חותן משה, ש... שהוא זה שמשה, שהוא בכלל מעל, מעל הטבע, מעל כל גבוליות, מעל כל זה, ומה הוא זכה? יש להגיד את התשובה שלו, בוא נצביע רגע באמת על מה אנחנו פוגשים מיתרוב המדיין. קודם כל אנחנו פוגשים את החמקמקות הזאת שלהם, את הבלתי התקבות. מתי בדיוק יתרו היה איתנו ומת... מתי לא, מה שברור שזה היה מתישהו במדבר. הלך, נשאר, ממש רואים את ה... כאילו הוא מעבר המאות, הוא בא כשהוא רוצה, הוא הולך כשהוא רוצה. זה חלק מהתכונה שלו. ועוד, חלק מהתכונה שלו, וזה הוא לוקח בעצם על הקצה את תכונת ישמעאל, שהוא מכיר את כל העבודות זרות. כן, כי גדול השם מעל מכל אלוהים, מכאן הוא נחדש שהוא הכיר את כל האלוהים. זה אומר המהר"ל, זה שבעצם הוא לא היה דבק בעבודה זרה מסוימת, אלא הוא בעצם הכיר את הכל, הכלליות הזאת היא השלמה ומקבילה של הכלליות של משה רבנו, כך אומר המהר"ל. אבל שימו לב שהכלליות הזאת בעצם חלק מהתכונה הכללית של מדיין, שהוא מעבר לכל, הוא בין העמים, הוא לא אחד מן העמים. הוא מעבר להם, הוא הולך לאן שהוא רוצה, באמת, היתרו, הוא פגש את עם ישראל בדיוק באותו מצב. כשעם ישראל היה במדבר, וזה עוד פעם, אני רואה עכשיו למהר"ל אחר, שמסביר לעם ישראל קיבל תורה במדבר, בדיוק בגלל הסיבה הזאת. להיות במדבר, אומר המהר"ל, המדבר הוא מקור כללי. ובכך מופשט, נצחי, עליון, עליונות יכולה להתגאות במדבר. ועם ישראל היה במדבר, שם הוא קיבל תורה, ושם יתרו פגש אותו. כי יתרו זה העולם שלו. נכון, אז מה אתה מקשה עליי? נכון, הצד החיובי של יתרו, הצד החיובי של יתרו הייתה כזאת שבעצם מאז ואילך בעצם לעולם דבק בעם ישראל כשהוא פגש אותם בעצם במעמד זהה במדבר. מה? אני אקרא, שנייה רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה שנייה לקרוא את התכונה הייחודית הזאת של זה. סתם, יש נבואה בירמיהו על החורבן שלהם, שבה רואים את התכונה הזאת שלהם. שם זה קוראים להם קידר וממלכות חצור. אשר יכה נבוכדנצר מלך בבל, וירמיהו ממתת. ממתת כפחת. כה אמר השם, קומו עלו אל קדר ושדדו את בני קדם, אהוליהם וצונם ייקחו, יריעותיהם וכל כליהם וגמליהם יישאו להם. נוסו נודו מאוד העמיקו לשבת יושבי חצור. ואז הנביא אומר, קומו עלו אל גוי שלב, יושב לבטח נאום השם. לא דלתיים ולא בריח לא, בדד ישכונו. זו התכונה של יושבי האוהלים במדבר. ואז אומר, כנגד זה, והיו גמליהם לבז, המון מגניהם לשלל, אבל סתם, בעיקר מה שציתי את הביטוי הזה, לא דלתיים ולא בריח, לא בדד ישכון, כלומר, הנביא בעצם על הציין את היתרון, את המעלה, את הגדולה שבדרך כלל יש להם, ועכשיו תשלל מהם שבעצם לא קבולים לשום בריח ודלתיים. עכשיו, אז בעצם, אגב, רק נזכיר נקודה שלעומת הביזה שבדרך כלל בני קדם נוקטים בה, לעתיד, אז ישעיהו אומר, ואף הוא בכתף פלישתים ימה, יכתב יבוזו את בני קדם. אדום ומואב משלוח ידם ובני עמון משמעתם. אז משלוח ידם ומשמעתם זה בעצם אומר לגבות מאמס באופן קבוע ורשמי. אבל לבני קדם, מה נעשה בעתיד, נבוז אותם. זה כאילו, שני, גם זה וגם נבואת ירמיהו, זה בעצם על דרך השלילה פוגשים את הזה. עכשיו. מה? נכון. נכון, תראה, המושג ארץ קדם, ראינו אותו פעם אחת אצל אברהם, המושג ארץ בני קדם קם כמה פעמים. יש ארץ כזאת, רק אני אומר שארץ לא בדיוק ביישוב הרגיל, כמו שאנחנו מכירים. ושוב, כל פעם תפגוש אצלם את האוהלים האלה, ואנחנו עוד נראה כמה דברים עכשיו. עכשיו, אברהם, אני חוזר עכשיו שנייה לאברהם וישמעאל. אברהם מאוד נלחם על ישמעאל, נכון? מי ישמעאל יחיה לפניך, וכששרה אומרת לגרש אותו, זה חורה לו. מה התכונה בישמעאל שהוא כל כך מסכים איתה, אוהב אותה? חושב שהיא ראויה להיות המשך שלו אפילו במקביל ליצחק. התכונה הזאת, אני חושב שזה בדיוק התכונה הזאת. אברהם, אם היינו צריכים לשים לו איזשהו, אני אומר משהו מאוד גשמי, אבל אם צריכים לשים איזשהו לוגו לאברהם, זה כנראה היה אוהל. אברהם התכונה, אני לא אומר זה נכון, כן, כי אני לא, לא יודעת כמה קורה, אני חושב שהלוגו לא היה צריך להיות מידות או טוב או זו, אני רק אומר שאברהם, אם תאפיין את אורח החיים שלו לאורך כל הפרשיות שלו בתורה, זה בעצם ללכת לכל מקום ומקום ושם לפעול כל מקום פיינו, הוא הולך לחרן, חוזר לישראל, חוזר לחרן, לאלון מורה, בית אל, מצרים, חוזר, חברון, באר שבע, גרר, הולך ללא הפסקה, נודד ללא הפסקה, ואברהם, זה משהו די פשוט, שהתכונה שאותה אוהב ישמעאל זה בדיוק זאת, והיא, כמו שאברהם כאילו מרד בהיסטוריה, מרד בעמים, שיחד עם העמים באו החטאים, ככה גם ישמעאל קצת עושה את זה. אז יש לו סיגים אחרים. אבל ישמעאל, התכונה של הטוב שלו זה מה שראינו קודם. האגבוליות הזאת, התאי הזה, היכולת לא להיות כבול לעולם וחומרו. ובאמת, פעמיים, אגר בתך הולכת למדבר וחוזרת, ואחר כך נשלחת למדבר שוב פעם ישמעאל, ומאז הוא בעצם במדבר, ושם נגלה אליה המלאך, וזה התפקיד שלו. השם אומר לאברהם, ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו והפרתי אותו והרביתי אותו במאוד מאוד, 12 עשים יוליד, ונתתיו לגוי גדול. כלומר, צריך לשים לב שיש פה ברכה שבכלל לא מובנת מאליה, למרות שהוא יהיה במדבר, הוא יפרה והרבה. בדרך כלל, אם אתם חיים יהודים וזה, אתה לא יכול להוליד הרבה, לא, תדע לך שישמעאל, תתקיים בו התכונה שאנחנו נפגוש פה, שהם עם רב כחול אשר שפת הים. שוב, זה מפתיע, זה לא ברור. בדרך כלל, בהגדרה, שבטים, נודדים, במדבר, חייבים להיות קטנים, מצומצמים, כמה שפחות פיות וכמה שיותר קל לנייד אותם. אבל הם, זה איכשהו אנחנו פוגשים שוב, כי זה, אני חושב, כי זה הייעוד שלהם משמיים, שזה לא סותר. יכול להיות עם רב כחול אשר שפת הים, ויחד עם זה, שהמקום שלהם זה המדבר. זה ברכה, זה ברכתם את השם. וגם, גם לאגר נאמרת ברכה דומה של ריבוי וזה, נכון? מה, איך זה הולך? טוב, לא משנה. עכשיו, אני רוצה מזה לחזור עכשיו אז זה התכונה הכללית שאני חושב שבעצם מה שאברהם מטביע בהם, אבל הם הופכים את זה לקיצוניות שהיא לא טובה. זה שזה מחויב בגזל, וזה שזה הופך להיות כל כך ידו בכל ויד כל בו, בסוף זה בדיוק הפוך מאברהם ונברכו בו כל משפחות האדמה. ההבדל הוא ששרה נכנסת למשוואה. כלומר, אברהם הוליד מקטורה כנגד שרה, שרה שלך, כלומר, אברהם הוליד מאגר בעצם כדי לבנות את שרה, והשרה בוחרת לשלח את אגר. כששרה מתה, אז אברהם מצידו הוליד בני קטורה, והוא כבר משלח אותם לבד, אבל שוב, זה כאילו לא משרה. מה זה כאילו? בפועל, משמעי בני קטורה זה בעצם לומר אברהם בלי שרה, או אברהם בלי יצחק. כי לעומת המדודים של אברהם, יצחק, נשאר ממש באותו מקום. בין חברון, גרר ובאר שבע מתמצות כל הנדודים שלו, ומה שהוא מחדש בכיבוש הארץ זה לא הלוך ונסוע הנגבה, וזה לא קום והתהלך בארץ, אלא ועזרה אברהם בארץ ההיא. יצחק, ועזרה יצחק בארץ ההיא, כלומר, החקלאות שהיא בדיוק הפוך, הברכה של ההתקבעות, הברכה של להוציא מן הארץ, כשישבת באותו מקום כל החיים. הזכרנו את זה פעם שעברה? כן. בסדר, בבקשה לא אוהל, אבל זה לא תכונת חיה, ברור. זה עוד לא היה ערים, הם עוד היו אנשים בודדים. גם הוא נעלה צינדוד, אבל הוא נעלה צינדוד, לא, במובן שאברהם זה נדודים של לכבוש עוד ועוד, של להיפגש עם עוד ועוד, של להשפיע עוד ועוד. יצחק, בדיוק הפוך, התכונה הבסיסית שלו זה בא מבו. לחפור את הבירות שלך. להתקבע באותו האזור ולזרוע. אז ראה מה שלא פגשנו אצל אברהם בכלל.
והמלך
שהיה הבאר ש... והמלך אמרנו,
אתה
הגעת
לי,
לא שמעתי
בידי היום, לא שסופרים את
הבאר,
זה לא...
לא כזה משנה, הוא
ממשיך
הלאה.
יצחק,
אכפת מהבאר
הזאת,
הוא רב
על
הבאר... נכון, יכול להיות. עכשיו, בואו נראה עכשיו שנייה ממש, עכשיו תראו בידיעה, עד כמה זה לא דרשות ועד כמה זה ממש תכונה מאוד 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 חשובה שעם ישראל צריך לא להתרחק ממנה. בעצם מיתרו, ממדיין, נשאר לנו פלג מאוד חשוב ומרכזי בעם ישראל שקוראים לו הקני. נכון? ובני הקני חותן משה, עלו מעיר התמרים. עכשיו, קודם כל תשימו לב לעובדה הזאת, שזו תופעה ייחודית שיש מין, נקרא לזה, שבט של גרים מתוך עם ישראל. בדרך כלל, גם אם יבואו יתגרו עכשיו, לא יודע מה, 500, 1,000 איש ביחד, תבוא אחרי 5 דורות, אז הוא יתחתן איתו, יתחתן איתו, יתמאו בכל השבטים, וזהו. זה שיש לך שבט שהוא בעצם משומר לאורך דורות, למעשה לאורך כל דורות עם ישראל, עד חורבן הבית, בתור שבט בפני עצמו, זה כבר אומר דרשני. כלומר, יש פה מין תפקיד, כמין שבט 13. והם מקבלים, הם עצמם, אנחנו פוגשים את הנוודות הזאת שלהם בתוך עם ישראל, נכון? בהתחלה הם בעיר התמרים. אחר כך הם עולים לנגב, לשבט יהודה. יותר מאוחר הם הולכים לאזור אלון צעננים, שזה באזור התבור, באזור הגליל, ושם הם חוברים לכנעני. ושם אתה פוגש גם איך שמעל ההתקבות, ההשתעבדות למישהו. עם עם ישראל, לא עם הכנעני, לא. בעצם כל מה שיעל הורג את יצרה זה בעזרת התכונה הזאת, שהם מעבר למשחק הזה של עם מי אתה בדיוק. אף פעם לא תוכל למקם את הקני, למי הם בדיוק שייכים. לאיזה שייכים בדיוק, לאיזה אזור הם בדיוק. בהתחלה שכחתי להגיד, הם קבלו מתי ריחו, שריחו לא התחלקה לשבטים. הם לא בגוון מסוים. הם עם המלאק או עם עם ישראל? ומה שמאוד יפה, שבלעם, כשהוא רואה את הקני, אומר לו, איתן מושבך ושים בסלע קניך. כלומר, המושב הנודד שלך, שהוא בעצם לא בעיר מסוימת, זה, תשימו לב איך לכאורה זה ההפך, כן? והיה את הקני ואומר, איתן מושבך ושים בסלע קניך. זה נקרא יציבות? הקני הזה שהוא בהתחלה פה, ואחר כך פה, ואחר כך הולך, ולעולם אתה לא פולש אותו פשוט שזהו, ישב ויש לו ערים, אז האלשך אומר, שזה בדיוק מה שהוא ברך אותו, שתשים בסלע, כי אין לך הכוונה, אל תצמד לעיר מסוימת. הברכה שלך, ככה תראו את האלשך שם, מאוד חשוב. הברכה שלך שתשים בסלע, כי אין לך. בעצם בלעם אומר פה מפורש, בלשון מה זה הקני? בלשון כן. כלומר, הראיות. כלומר, אתה כל פעם מסוגל להקים את האוהל, לשים את הקן במקום אחר, וזה הברכה שלו. הקני... שנייה רגע, הקני הוא, התפקיד שלו זה להיות נספח לעם ישראל ובעצם להיות כל הזמן אנטיתזה לשמנת אבית הקסיתה לוישמן ישורון ויבט. עם ישראל עלול לשבת יותר מדי איש תחת גפנו ותחת עינתו ולשכוח את השם, כמו כל האזהרות בספר דברים, והקני שהוא בעצם צאצא של יריחו, צאצא של יתרו, הוא יצמד כל הזמן לעם ישראל ובעצם ישלים את התכונה ההפוכה של למרות שעם ישראל כבר לא במדבר, הוא משמר את תכונת המדבר. בעצם הגדלות שהייתה לעם ישראל במדבר, שהוא מעל ארץ, מעל חיי חומר, מה שהמהר"ל אומר שככה צריך לקבל את התורה, כי אני משמר לאורך כל הדורות. מה אתה אומר? סליחה?
סתם אחד ששווים אותו, אז זה אתם,
כן, אז מה שהוא תשווה כאן, נכון? או... וזה עכשיו בעצם רצינו להגיע. בעצם כל שאמרנו על תכונת הקני ועל מה שעם ישראל צריך ללמוד ממנו, וזו נבואה מפורשת, פרק מפורש בספר ירמיהו. בואו נפתח ירמיהו למ"ה. ואנחנו נוראים פה עכשיו לפני החורבן. ירמיהו למ"ה. א', הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם, בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור, הלוך אל בית הרכבים ודיברת אותם. מה? מה, לא תגידו כל, לא שמעתי?
רכבים,
כן, כן, בטח. זה נדב בן רכב. איך יודעים שהרכבים זה הקנים? יש פסוק בדברי הימים, ומשפחות סופרים יושבי יעבץ, שיושבי יעבץ זה כבר אומר שזה הם, בגלל שהקנים כתוב בתחיית שופטים שהם עלו על יהודה, תרעתים, שימתים, סוכתים, הם הקנים הבאים מחמת אבי בית רחב. כלומר, הקנים ובית רחב זה אותו אחד. אז אני חוזר לירמיהו, הלוך אל בית הרכבים. בית הרכבים הפשט זה צאצאיו של יונדב בן רחב, שמצאים אותו באמת באזור שם עם יהוא. הוא עזר ליהוא להשמיד את העבודה זרה. ודיברת אותם ואבותם בית השם אל אחת הלשקות והשקית אותם יין. הוא אומר, בוא תנסה לקחת את הרכבים ולהשקות אותם יין, נראה אותך, אומר השם לירמיהו. אז הוא באמת לוקח אותו, אותם. פסוק קי, ויתן לפני בני בית הרכבים גביעים אלי יין וחוסות, ואמר עליהם שתו יין. ויאמרו, לא נשתה יין, כי יונדב בן רחב אבינו ציווה עלינו למור, לא תשתו יין אתם ובניכם עד עולם. ולא רק זה, לא רק לא לשתות יין, ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וכרם לא תיטעו, ולא יהיו לכם, כי באוהלים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה שאתם גרים שם. כלומר, יש מסורת שהיא בעצם עוד מיתרו, אבל יונדב בן רחב מסייד אותה, שיש שבט שהמסורת שלו היא שלושה דברים, לא לבנות בית, לא לזרוע זרע, לא לטעת כרם. למה? למען תחיו ימים רבים. ממשיכים ואומרים, ונשמע בכל יונדב בן רחב אבינו לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו אשינו בנינו בנותינו, ולבלתי בנות בתים לשבטנו, וכרם ושדה וזרע לא יהיה לנו. ונשב ואוהלים ונשמע ונס ככל אשר ציוונו. כי יש ממש מסורת חיובית לא להתמסד, לא להתקבע, לא להתרחק מהשמן תאווית הכסיתה הזו. ואז הנביא מוכיח את עם ישראל, אומר, תראו, הם, איך הם שמרו על המסורת שלהם, ואתם, איך לא שמרתם אל המסורת שלכם ולא הוצאתם את אוזניכם אליי. והגמול לבית הרכבים, שיש להם ממש ברית, הפסוק האחרון בפרק למדי, לכן כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, לא יקראת איש ליונדב בן רחב, עומד לפניי כל הימים. עכשיו, רק שכחתי להגיד, זה בניגוד לכל הרעה שתבוא אל בית ישראל שם. כלומר, עם ישראל דווקא יגלה, מה? אני לא יודע. אבל לא פשוט, טוב, אני לא יודע. לא יודע איפה הם היום. אז פה אנחנו פוגשים את התפקיד ואיך שירמיהו רגע לפני החורבן, שבעצם עם ישראל, כל הערים שהוא בנה והקרבים שהוא נטע עומדים להיערס ולהינטש, אז בית הרכבים הם מעל הגלות. הם לא צריכים לפחד ממנה, כי מראש זה התכונה שהם משמרים. בעצם אומר השם, אין פה, השם לא אומר פה מפורש בגלל זה הם לא יגלו, אבל הוא מנגיד את זה לרעה שהוא אמר שהוא יביא אל בית יהודה. טוב, אז נסכם ונאמר שעם ישראל, וזה ארץ, נגיד את השורה התחתונה, עם ישראל עלה לארץ ישראל, ועל דור השופטים נאמר שמן תאווית הכסיתה. אחרי שעם ישראל בעצם סיים את השלב הראשוני של הכיבוש בימי דבורה וברק, הוא נאלץ להתמודד עם עם שהוא בדיוק הפוך, שאם עם ישראל היה משמר את הכני, כני? רגע, לא סתם מדיין הגיע מיד אחרי פעולת יעל, כן? בעצם מיד אחרי שהכני בשיא גדולתו היה בחר עם כל ההיסטוריות שלו להיות למען עם ישראל, חושב שממש בפשט, אז בא מדיין כנגד הכני. כלומר, יש, האם את תכונת האוהלים והנדודים האלה ניתן בשביל עם ישראל או כנגד עם ישראל? זה בעצם הוויכוח של מדיין עם הכני. המדיין, את אותה תכונה הוא בא ליישם על עם ישראל עצמם. בניגוד לשמן תאווית הכסיתה, יבוא מדיין ומה הוא יעשה? ישחית את הארץ. למה אתה משחית את הארץ שלנו בהתחלה? אני חושב שהתשובה הרחבה היא שמדיין לא באים מתוך אינטרס. אדרבה, כל החיים שלהם, כל השעה שלנו בהתחלה, שזה לא רלווה, שזה יהיה אינטרס של עצמכם שאתם משחיתים את היבול, אנחנו כל החיים שלנו זה נגד האינטרס. אם היינו רוצים אינטרסים, היינו יושבים בארץ מיושבת, אנחנו יושבים במדבר כדי לצעוק את הדבר הזה שתפסיקו להשתאבד לחומר. בעצם מדיין בא וגורם לעם ישראל להיות בתכונתו. מה שהיינו בהתחלה שישראל מתחילים לברוח, לנדוד, בעצם מדיין קצת מכיל על עם ישראל את התכונה המדיינית, הנודדת, היוצאת מהחומר, מהחומריות. אני חושב, וזה ממש משפט הסיום, שאם היית שואלת מדיין למה אתם עושים את זה, הם היו אומרים, ככה תכונת אברהם תשתמר. כלומר, הם משחיתים את הארץ, כי אומרים, עם ישראל בעצם בגד באברהם. עם ישראל שמן תאבי תקסית, איפה כל החומריות והגבוליות והטייה הזה שרצינו באברהם? עם ישראל בא וחוטא מרוב התבוססות באיש תחת גפנו תחת עינתו, ואנחנו נשחית את הארץ בשביל להחזיר אותה לתכונה המקורית שלה. אפשר לעשות את זה בצורה של סתירה. הרי אנחנו רואים שהם באים להשחית את הארץ. איך יכול להיות שבספר תהילים פ"ג כתוב שמדיין אמרו, אשר אמרו, נרשה לנו את נאות אלוהים. אז ככה הם יורשים את נאות אלוהים? הם משחיתים את הארץ. אני חושב שזו הייתה השיטה שלהם. מה? כן, הם רוצים, אני אומר, זו השיטה שלהם. הם אומרים, תקשיבו, אנחנו באים פה מדין אברהם אבינו, אנחנו באים להמשיך את המסורת. אותה מסורת שאחר כך נהיה מאיון דבר רחב, שיש בצד נכון. מהמדיינים מתפצל שבט הכני, שהוא באמת צריך לשמר את המסורת הזאת בתוך עם ישראל. למנוע מעם ישראל את ההשתעבדות לחומריות. ובאים המדיינים ובעצם אומרים, עם ישראל בגד בזה, אנחנו כנגד הכני. כי בעצם אומרים, הכני זה שאתה עכשיו עם ישראל ולא עם כנען שרוצה להשמיד אותם, אתה כאילו מוגד בתפקיד של בני כתורה, אתה הכני, ואנחנו מדיינים לבוא ונשיב את המסורת ליושנה, שארץ ישראל תהיה שיממון. מה זה הפיתוח המואץ הזה של ארץ ישראל? וזה אולי קצת התפקיד של בני ישמעאל בימינו, אני באמת חושב שזה מה שעולה מהסוגיה הזאת, שלישמעאל יש מעמד גם מול תרבות המערב בכלל, מול עם ישראל בפרט, הם מונעים, הם מערערים כל הזמן עם הצעקה הכל כך בולטת שלהם נגד האינטרסים, נגד החומריות, נגד הבוז הזה לחיי העיר ולחיי המדינות, ובעצם אין מה לעשות, הוא משלים את הצד השני של בני אדם שלא רוצים להתיישב, שרוצים להישאר נודדים, שרוצים להישאר סוחרים וגזלנים. טוב.